שלום לכולם. אנחנו עצרנו בשיעור הקודם בפרופיל של האיש הלוי, בעלה של הפילגש, ונחרדנו למחשבה שהוא בעצם הסכסכן הגדול, הרוצח, כן, הוא רצח את אשתו כדי להשתמש בה לצורך הרצון שלו להיות מלך על ישראל. כל המושג הזה פילגש, אומר הרמב״ם, רק מלך מותר בפילגש. והמקראות מאששים את דברי הרמב״ם. זאת אומרת, בתנ״ך רואים שזה כך. כל מי שיש לו פילגש בתנ״ך, או שהוא חושב את עצמו למלך, וממילא גם אנשים אחרים מוכנים להתחתן איתו, כי מה זה פילגש לפי הרמב״ם? זה אישה נשואה כדת וכדין, אבל ללא זכויות כלכליות. למה שאישה תסכים להתחתן עם מישהו ללא זכויות כלכליות, שמעוגנות בהלכה? כי היא מקבלת כבוד, עבודה, תפקיד. אז היא לא, זה לא, וגם המלך לא יכול להיות מוגבל באיזה כספי ציבור. אז אחרי מלך מותר בפילגש, הוא יכול לקחת עוד כמה, עוד נשים, 18 נשים ועוד פילגשים, שהוא לא מטיל אותם כעול על הציבור. ומה שאנחנו פוגשים פה זה אדם שחושב את עצמו למלך, חושב שהוא יכול להניג את עם ישראל, או רוצה להניג את עם ישראל, ורואים איך הוא באיזה רוע ובאיזה ניצול בציניות הוא עושה את זה. כן? קראנו את הפרק במשלי שמראה עד כמה מתועב היה האיש הזה. עכשיו בוא נראה את פרי הביושים של מה שהוא עשה. אז אנחנו נמצאים בפרק כ"א. בוא נקרא בפנים. ספר שופטים בסופו. אנחנו עדיין בפרק כ"א, אתה צודק. אחרי שהוא שומע ואומר, אבו עצה הלום, ותיארתי את זה בשיעור הקודם, שהוא ככה מניף את ידו לפני כולם וצועק, תנו לי את הכוח, ואנחנו נעשה להם צדק ומשפט, וכן הלאה וכן הלאה, דברי פתוס ובלע, ומצליח להלהיב את ההמונים. כל עם ישראל מריע שם, ויקום כל העם, תסתכלו פרק כף פסוק ח', ויקום כל העם, כאיש אחד לאמור, לא נלך איש לאוהלו, ולא נסור איש לביתו, ואתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל. יש לה כבר תוכניות, שימו לב, הם עוד לא שואלים את הקדוש ברוך הוא, הם אפילו לא עושים משאל אל הגבעה, לא שומעים את הצד השני. היה דבר כזה כלל? מה קרה שם בדיוק? אין חקירה, אין כלום. האיש הזה סתם את כל מעיינות השכל לציבור הישראלי. תראו איך, כמה הציבור הישראלי יכול ללכת שולל אחר איש אחד. איפה ראינו את זה בהיסטוריה שלנו כבר? חטא המרגלים. שרה אנשים הצליחו לגבות, רואו מה זה כוח של מיניין. מה זה מיניין? הצנטר. שבא שאתם צועקים הצנטר, אז תרוצו. כי השרה אנשים הצליחו, בישראל הצליחו לעשות יותר ממה שעשה משה בניסיו, והקדוש ברוך הוא בהורדת תורתו. שרה אנשים הצליחו להגיד לעם ישראל, נתנה ראש, נשאו במצרים. אז מה אם הקדוש ברוך הוא אמר לצאת ממצרים לכבוש את הארץ? שרה אנשים בישראל, מה שהם אומרים, יש להם כוח, אדיר. אז בואו נעשה את זה גם לחיוב. נעשה פעם בה, נקח 10 אנשים, נגיד, יבוא משיח, יבוא משיח. כוח גדול מאוד. רואים מהכוח לקלקל, רואים את הכוח לתקן. המשפט הזה עוד נגיד אותו כמה פעמים בהמשך. בכל אופן פה רואים את הכוח לקלקל. אדם אחד מצליח לסובב את עם ישראל, להוריד אותו עד דיוטה תחתונה ביותר. ולקחנו 10 אנשים, כבר דיברנו 10 אנשים, הנה קיבלנו אותם, ולקחנו 10 אנשים למאה, לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף, ואלף לרבבה, כן, הם עכשיו מקימים את צבא המוסר לישראל, צבא המוסר. איפה היה הצבא הזה, כשהיה צריך להרוג את הכנענים, ולעשות את דבר השם? למה לא הקמתם צבא? התאחדתם בשביל לקיים מצווה? הרי אחרי שיהושע בן נון פיזר את השבטים שהתנחלו איש לשבטו, הם לא עוזרים אחד לשני, הם לא מועילים אחד לשני, ההפך, רק מרחיקים אחד את השני, דוחפים אחד את השני, מפריעים אחד לשני. והנה פה, בשביל לעשות צדק וגילה, סס לעשות צדק וגילה, כן, רואים על המוהל, הולכים לשחוט את שבט בנימין. ואלף לרבבה לקחת צידה לעם, הם רואים פה את הפרופורציות שבין צבא לוחם לצבא, לכוח מסייע, למסייעת, לדרג הדרגים, מה שאנחנו קוראים בצבא היום, להביא ציוד, לקחת צדה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין, בכל ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסוף כל איש ישראל אל העיר, ויאסף כל איש ישראל אל העיר, כאיש אחד חברים. כן, עכשיו תנסו לחשוב מה קורה בגבעת בנימין, שפתאום הם מקמים בבוקר ורואים את הצבא הישראלי שלא ידעו על קיומו עד היום הזה בכלל, לא היה דבר כזה צבא ישראלי, ופתאום כולם צרים על העיר. דברו, מה קרה? הם אפילו לא יודעים שנאספו, כי הם לא קיבלו איזה חתיכה. מה? כן, הם שמעו, אבל הם לא הבינו מה הולך שם. זה היה גם קרוב מאוד לביתם, זה מאוד קרוב, בין המצפה לבין גבעת בנימין, זה מרחק קצר. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת? אתה רוצה לשאול? כן. כן. לא, 10 אנשים, לא, אומרים ככה. כל שבטי ישראל הכוונה, מה שהיום קוראים בחדשות, שוויון בנטל. אף אחד לא נשאר בכולל, אף אחד לא נשאר בישיבה, שלהרוג את שבט בנימין, פתאום אין ביטל תירה. זה לגיטימי. ומה שהם אומרים, לקחנו 10 אנשים למאה, הכוונה, מכל 100 אנשים, כל שבט נותן 10 אנשים למאה. זאת אומרת, גיוס, 10% גיוס. 10% גיוס. ותראה לאיזה צבא הם הגיעו, 400,000. רק 10% גיוס. עכשיו, זה אגב נכון. תראה, כל שנתון של גיוס לצהל, בערך 10, אולי קצת יותר, 10% זה קרביים ממש. אלה ש... עכשיו, בייחוד בצבא כזה שלהם, צריכים המון לוגיסטיקה. אצלנו היום הלוגיסטיקה היא מאוד פשוטה. יש מסעיות, יש... אצלם מסעית, מה זה מסעית? אני זוכר שאני בלבנון ליוויתי שיירה של מסעיות שאתה צריכה להביא הספקה לגדוד. ליוויתי אותם עם 3 טנקים, שמרתי עליהם. אז אתה רואה, מה זה הספקה לגדוד? זה 10 מסעיות, מסעית דלק, מסעית מים, מסעית בגדים, מסעית תחמושת, מסעית... זה הכל. עכשיו, כל מסעית כזאת זה נהג אחד, אז כמה אנשים יש בשיירה? 10 אנשים. אבל בימיהם זה חמור. מה זה מסעית? שרשרת חמורים כזאת. אדם אחד נוהג שרשרת חמורים, וכדי להביא ציוד לגדוד שלם, זה צריך 10,000 לרבבה. זאת אומרת, כמה זה כוח לוחם, והיחסים בין כוח לוחם. אתה רואה, התארגנות לצבא. כן, כן, כן. זה אותו יחס. עכשיו, כמה זה הכוח הלוחם, וכמה זה כוח תומך לחימה. זה היחס. בימיהם זה יחס הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. זאת אומרת, לא, למה שמואל משתף אותנו פה בפרטים האלה, השוליים? איך מקימים צבא? מה, אתה הולך להקים צבא? מסר לדורות, כיצד להקים צבא? הרי בימינו זה לא רלוונטי, היום היחס הוא שונה. זה בערך 50-50 היום. בדיוק, זה בא להראות את גודל הנוראות של המצב. אתם מקימים צבא, התארגנות כזאת, ללא מלך. נכון? הנה הוא המלך, נכון? הוא עכשיו... ואולי הוא אפילו נותן את העצות, זה מה שצריך לעשות, וזה וזה, כולם באים לדבר איתו, לנחם את האבל המסכן שרצח את אשתו. ובאים לבני בנימין, ותשימו לב, איך הם באים לבני בנימין? איך, זאת אומרת, היום אנחנו נצטרך לדון בשאלה, מה קרה לבני בנימין? איך בני בנימין הגיעו למצב כזה שהם הולכים להרוג 40,000 איש מישראל? בפעמיים הראשונות הם ניצחו, כפי שנקרא בהמשך, 40,000 איש הם הורגים. איך הם הגיעו למצב הזה? איך הגיעו בני בנימין למצב הזה? לכם נגד כל עם ישראל? אז הרגתם 40,000. אגב, כמה זה 40,000 מהצבא שהם גייסו? מהר? 10%. הנה, קיבלת את 10% שחיפשת. בני בנימין, כל 10, 10, 10, 10, 10, זה חידוש יפה. פעם ראשונה שאני חושב על זה. תוך כדי שאנחנו מדברים. 10% האלה שהם מעמידים להרוג אותם, הם נהרגים. זה כל הפייטרים. מי הלך ראשון וקיבל אבן בראש? הפייטרים. הבחורים הטובים. בסדר? זה קוראים לזה בשפה ספרותית, קוראים לזה פזדו. זה כמו בציניות. זה חברים? זה חברים? להרוג...
מה אתה אומר להם? שלא חברים, הם חברים ביחד.
לא, אני אומר, זה כאילו... בדיוק. חברות זה שבוא תעזור לי, אחי. נהיה ביחד. אתה עושה איזה משהו, אתה צריך לצבוע את הדירה, לכלות פסח. צריך משלוח מנות לעניים, תן לך יד. בוא נהיה ביחד, נהיה שותף. זה חברות. עד היום הייתם חברים? עד היום היו שונים זה לזה. אז, הרי תסתכל את האסקלציה הזאת. אם אתם חברים של בנימין, למה אתם קודם כל עולים עליהם למלחמה? קודם יבואו זקנים, יגידו הזקנים, בואו לאט לנו, בואו נשמע קודם, בואו נדון. כובד ראש, מתון, נכון? אבל הם מתונים בדין. אין פה מתינות בדין. עכשיו, אתם תראו איזה דיבורים יש פה, ותבינו מה זה אסקלציה, מה זה כדור שלג שמתגלגל. איך זה מתפתח לכלל מלחמת אחים, מסר לדורות. אם אנחנו רוצים ממשלת אחדות, או שאנחנו רוצים מלחמת אחים. יש לנו ידע רב בלעשות מלחמות אחים. אנחנו טובים בזה. מקצועים לגמרי, יכולים לשלוח לעולם מדריכי מלחמות אחים. יש לנו היסטוריה ארוכה בעניין. והנה פה הדוגמה אולי הקלאסית, הבסיסית, איך נוצרת מלחמת אחים. עקובה מדם. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? כן, אגב, הרבה יותר יפה, הוא כבר פאול ראשון, כן? דיפקט ראשון בניסיון להציל את המצב. ישר מאשימים, אבל לפני זה המשלחת הזאת אל כל שבטי בנימין. ולא, מה היה ראוי שיקרה? יבואו הזקנים, יקראו, ישלחו שלוחים לזקני בנימין, יש להם ודאי זקנים, שרים של בנימין, יביאו אותם אליהם, יגידו, יש איזה עניין, צריכים לדון בו, לא, ישר שולחים את זה לאנשים ברחוב ולכל מיני אנשים. נכון? יש הסכמים קואליציונים כאלה שהפוליטיקאים נעלבים. למה? כי הם שומעים בתקשורת. מה, אנחנו צריכים לשמור בתקשורת? תבואו, דברו איתנו. יש פה מנהיגים, יש מנהיגות, מנהיגים, פוגשים מנהיגים. מה אתם עושים את זה? כאילו, עוקפים את המנהיגות של בנימין גם. אתם מבינים? הם יורדים ישר אל. כמו שהנשיא אובמה בא לדבר אל הציבור היהודי. לא מעניין אותו, יש ממשלה, יש זה, יש זה. תדבר על השלטון, השלטון. אתה מדבר על האדם ברחוב, זה העניין. אתם שמים לב, תראו איך נוצר קרע, איך במקום לאחות את הקרע, אין פה חוכמה, תבונה, אין פה רגישות. יש פה באמת איזה, נכון, מסתתר פה באמת הדמוניזציה של מה שקרה, שזה באמת היה מפלצתי. אבל אנחנו בינינו יודעים כבר מי אחראי למפלצתיות הזאת, או לפחות בשווה עם החוליגנים של שהיו שם בגבעה. אבל הוא יצטרך לנפח את זה לקנה מידה שבטי, בעלי הגבעה, אז ודאי שהם מה להזמין את בעלי הגבעה, הם אלה שעשו את זה. כן? הוא כבר הכניס להם לראש דעה קדומה, הכניס להם לראש כבר מחשבות שיפוטיות, פה נקרא את הסוף רגע ואני אתן לכם, והם אומרים להם כך, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? הנה אמירה שיפוטית, הם לא שואלים באמת מה הרעה הזאת אשר, הם אומרים להם, מה הרעה הזאת השאלה? הם מחכים תשובה? הם אפילו לא יודעים על מה הם מדברים. על מה אתם מדברים? איזה רעה? מה רעה? זאת אומרת, זה לא היה משהו שהתפרסם בעיתונות של בנימין. מי ידע את זה בכלל? כמה גברים רשעים כאלה אנסו את האישה שהוא עצמו זרק החוצה ואחר כך רצח אותה. הם לא יודעים מכל הסיפור הזה בכלל. לא יודעים על מה מדובר בכלל. ולא, ואתה תנו את האנשים בני בליעל אשר בגבעה ונמיתם ונבערה רעה מישראל ולא אבו בני בנימין. אגב שימו לב, יש פה בני בנימין כאילו נמחק תקריב וכתיב, כי מה הצליחו לעשות אנשי ישראל? ללחד את בנימין. זאת אומרת, אם כבר היו בבנימין כמה צדיקים שבאמת היו מזדעזעים גם הם מכל הסיפור הזה, הם הפכו את בנימין לרשעים כלליים. נגן על השבט שלנו. אתם סתם באים עלינו בעלילות דברים, מה פתאום שאנחנו ניתן לחברים, לאחים שלנו לסבול? אין דבר כזה. אין זאת. כן? והופכים, תראו איך זה לאט לאט הולך ומקצין, נהיה עוד יותר קיצוני. ולא אהבו בני בנימין לתת להם את ה... כי הם לא יודעים מה מדובר בכלל. לא ככה פונים, לא ככה חוקרים, לא ככה בהצהרות, ובאשמות, ובכעסים כאלה. וכל... אתם מבינים? ומסביב על... סליחה. על בנימין כבר יש מצור. זאת אומרת, זה לא ש... כן? האלימות כבר נראית בעיניים. זה רק מעורר. אתה בא עם גדודי משטרה כאלה גדולים, או צבא, ועכשיו רואה, בוא נדבר. תסבירו לנו. רואים מה יש לדבר. רואים שזה לא מצב נורמלי וטבעי. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. זאת אומרת, אלמלא ההתנהלות הפוליטית הלא נכונה, הלא שכלית, המצב היה הרבה יותר קל. מה עשו בני ישראל? גרמו שעכשיו כל בני בנימין ירוצו מהר בין לילה ויחזקו את אנשי הגבעה. השתתפו איתם, גידו, אנחנו איתכם. והתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים, 26,000 איש שולף חרב, לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. מי זה 700 איש בחור האלה? המיוחדים. מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו. כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחתי. הם צלפים. אגב, צלפים באבן זה דבר נדיר ביותר. אבל זה משהו מיוחד לשבט בנימין. ובלי קלעים אי אפשר למשל לכבוש עיר. אם רוצים לכבוש ערי כנען, את גזר, וערים הרבה, בית שען שהשאירו, בלי סיוע מרחוק, כמו קשתים, קלעים, קלעים זה עוד יותר טוב מקשתים. זה מגיע ליותר רחוק וזה יותר ממית. קשה יותר להתגונן מפני זה. וקלעים כאלה שקולים אל השערה ולא יחתי, זה נכס שאין כדוגמתו. ותראו מה עם ישראל הולך לעשות לנכס הצבאי. אתם יודעים מתי פעם הבאה הנכס הזה יתגלה מחדש בעם ישראל, כמו כל דבר שקורה בספר שופטים? מיודענו, הג'ינג'י, דוד. כן? דוד המלך. פעם הבאה שנראה קלעים בעבודתם, וכהנים במשמרתם, ולוויים בשירם ובזמרם אחרי האבן שהוא זורק, זה דוד. 350 שנה יעברו עד שעם ישראל יחזיר לעצמו איזשהו קלע ואבן. שתחשבו שהמושגים של ימינו זה מקלע, רובה, שר, טווח 200 מטר, כמו M16. לא יאומן. ועל זה, את זה הם הולכים לחטיף אחד לשני, במקום להשתמש בכוח הצבאי הזה המאורגן, לעשות את רצון השם. זה אסקלציה. אתה מבין את המושג אסקלציה? מי יעצור את זה עכשיו? ההוא שמניג פה את כל הסיפור, הוא עצמו המנובל שרצה בזה. מי? בני בנימין הם בני המקום, הם מתנהלים מהר, הם יודעים איפה להיכנס, מתי, בלילה, בזה. הם גם חמומים, הם חמים. מה לא הבנתי? שבאו, הצטרפו לגבעה.
26,000 איש שולף חרב לבד מיושבי הגבעה, התפלדו 700 איש בחור.
שזה יכול ללכת או לפסוק הבא, מלבד יושבי הגבעה עוד 26,000, וכמה יש בגבעה, או שתגיד בגבעה יש בסך הכל 700, זה כל הסיפור של הגבעה, 700 לוחמים, זאת אומרת, מהר כל הרי בנימין, לאט לאט, עוד 700, עוד 1,000, עוד 2,000, עוד זה, יוצא שהגבעה היא זה עיר קטנטונת, זה כפר קטן, 700. או, בדיוק, זה כאילו נצמד לשני הכיוונים. זאת אומרת, אפשר לקרוא את זה בשני הכיוונים, או שמלבד ה-700 שהם בגבעה הצטרפו 26,000 מהערים, שבגבעה יש בסך הכל 700 איש, לכן הם באו לעזור להם. אתה מבין? אם הם לא היו הולכים לכל שבטי בנימין, לכל הערים של בנימין, ושואלים אותם מה הרעה הזאת, אלא פשוט באים לגבעה, היו שם בסך הכל 700 לוחמים, צרים עליה עם 40,000 איש, 400,000 איש, ומוציאים אותם החוצה כולם, ושואלים אותם, מה קרה פה? תספרו מה קרה. חוקרים, עוברים מבית לבית, חוקרים, מה קרה? מוציאים 10 רשעים, מוציאים אותם להורג, אותם בלבד, עשרים אותם, מייסרים אותם, חוקרים אותם. אבל במקום זה, הם הלכו לעשות את זה כבר משהו שבטי. מה הרע הזאת אשר נהייתה בכם? על מה אתם מדברים בכלל? מה, לא שמעתם? בגבעה עשו ככה, ועשו ככה, ועשו ככה. אז הם מתחילים להתווכח איתם, הם מבינים שעכשיו בני ישראל הולכים להרע את תושבי הגבעה. אז הם רוצים לעזור להם. בגבעה יש 700 לוחמים, היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת ברגע. לא בעיה של מצור, ולא צריך צבא כזה גדול, 700 איש, לוחמים, מה הסיפור? עכשיו יש שם 26,000 פלוס 700. אפשרות שנייה להבין שה-700 לא מתייחס לגבעה, אלא בגבעה היו יותר. רק ה-700 מלבד ה-700 שהם, הערך של 700 קלעים הוא בסדר גודל של 40,000 איש. אתה מבין מה זה אומר? איך נהרגו 40,000 איש?
מפוצלים.
איך נהרגו? לא, בשני שלבים, ב-22 ביום הראשון, עוד 18 ביום השני. בגלל הקלעים. כל קלה אחד כזה תעשה 40,000 לחלק ל-700. תראה כמה צליפות בול היה צריך. כמה כדורים צריך במחסנית כדי לחסל. אני זוכר תמיד ששירתתי בשריון, אז בבטן של הטנק היו 50 פגזים. תמיד אמרו לנו, אם אתם תעבדו בתותחנות נכונה, טנק אחד מחסל חטיבה. טנק אחד מחסל חטיבה. והיו דברים בגובה במלחמת יום כיפור, ברמת הגולן. טנק אחד צריך לחסל חטיבה סורית שלמה. אז נכון שהוא גם החליף טנק באמצע. זה טנק אחד, אבל הוא קפץ מטנק לטנק. אבל לא בקרן, כוח צביקה. אבל הכמות של פגזים והיכולת של... אז אתה מבין שקלה כזה, שהוא עומד על החומה, עושה ככה, בום! ישראלי אחד פחות, מכניס עוד אבן. עכשיו, אין להם יכולת להגיב. מה הם יעשו? יתפסו עם סולמות על החומה? שפחו עליהם שמן רותח.
הרב, מה זה
תרשפה
מול שפחו?
כוונה, בחור, יש איזו מילה שאדם שעומד לפני חתונה, שצריך לבחור בו. נכון, בחורים טובים, מה שנקרא בחורים טובים. בחור, הכוונה שהם הם בקפידה, הם נבחרים, זה לא כל אחד הולך. כן? אז זה מה שאני מבין, שכנראה אנשי הגבעה, או שהם בעצמם כבר התאמנו, והבינו שיבוא יום והם היו צריכים להיות, הם היו אנשים קשים, אתה רואה שהם היו אנשים קשים. למה הם רצו לחרע את האיש הזה הלוי? להציק לו, להזיק לו? הם לא אהבו אותו, הנער הרי יודע שהם לא אוהבים אותו, לא רוצה להגיע לשם. זאת אומרת, היה שם כבר איזה סכסוך ראשוני בינו לבינם, ואפשר להבין גם למה. אם הוא כזה, אם זה הפרופיל האישיותי שלו, אז אפשר להבין למה רצו שלא יסתובב אצלם יותר, לא רוצים לראות את הפרצוף שלו יותר. והם כנראה כבר התאמנו, אז כנראה שיש איזה זהות בין ה-700 האלה ל-700 האלה. זה לא כל כך ברור מהפסוקים, אבל כנראה שזה העניין. ה-700 הם באמת יוצא דופן. זה שאלה מעניינת. באמת, אני לא יודע להגיד לך. בדיוק. שאולי קודם באמת כל עיר הייתה לעצמה, גם הם בתוך בנימין כבר היו כל עיר לעצמה. רוטנים ורוגזים וממורמרים, וכל אחד מבכה על מר גורלו, הבנימיני, שתכף נדבר עליו, והדבר הזה ליחד אותם, ברמה מטורפת. מה באמת המרמור? למה שבט בנימין מוכן עכשיו להיפקד למלחמה נגד כל בני ישראל? הם רואים, יש שם 400,000 איש. תשמעו את המשפט הבא, ואיש ישראל הותפקדו לבד מבנימין, 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. זאת אומרת, יש עוד מעגל נוסף של אנשים תומכי לחימה ועוד כאלה שלא באו בכלל, בני גד ובני ראובן, מעבר לירדן, שעוד איזה 120,000 שלא הגיעו בכלל. אז איך זה ששבט בנימין מוכן לעשות כזה דבר? שבט בנימין הגיע, יש מושג בפוליטיקה הישראלית שנקרא קש ששובר את גב הגמל. כמה אפשר לדרוך על ציבור שלם? עוד דריכה ועוד דריכה ועוד ביזוי ועוד השפלה. כמה אפשר? שבט בנימין הוא שבט הכפות של עם ישראל. כיפשו אותו, ממש. זה מתחיל כבר בספר יהושע, שהגבעונים באים ומרמים את עם ישראל, ולא שואלים בהשם, הזקנים לוקחים את הצידה שלהם, ונשבעים להם, נשבעים. מגיע אחר כך יהושע בינון, עובדות גמורות, כבר נשבעו להם בשם השם. לא שאלו את יהושע בינון, לא שאלו את פי השם, על חשבון מי? ארבע ערי הגבעונים הם מרכז נחלת בנימין. כל אזור גב ההר, תל כפירה, אזור של נטף של היום, מעלה החמישה, קריית יערין, אל בירה, רמלה, כל האזור, ארבעת הערים האלה, אזור ממש, גב ההר זה השטח הכי פורה. מה נשאר לבנימין? המורדות לכיוון הבקעה, ארץ שלישה וכן הלאה, אזור המדברי, זה מה שנשאר להם. מגיעים לספר שופטים.
למה?
לא הייתה לו ברירה, זה חילול השם, מה הוא יגיד עכשיו?
לא,
זה הערים של הגבעונים, יש שם גרים. הם צריכים להישאר שם במקומותיהם, אי אפשר לגרש אותם.
הרב, מה זה קרה?
יד ימינו, זה אני אסביר בהמשך. זה אני אסביר בהמשך. אז זה דבר ראשון. שבט הכפות חוטף מכה ראשונה בספר יהושע. מכה שנייה, שופטים פרק א'. יש שם שתי כפות. כפה מימין וכפה משמאל. שבט יהודה כובש את העיר ירושלים, אבל בהקפדה מדוקדקת, הוא כובש רק מה ששייך לו. כל מה שבירושלים שייך לבנימין, שבנימין יכבשו. מחר ירדו בני יהודה. אבן הבוחן זה ירושלים, דיברנו על זה בתחילת שיעורי שופטים. כפה נוספת, מה אתה חושב שאנשי בנימין לא רואים את זה? שיהודה באים וכובשים את העיר המשותפת, שבעצם זה הגבול, ולא עוזרים להם? לא מציעים להם אפילו בואו נכבוש ביחד? לא. לא הציעו להם, מי צריך לעזור לכם? בנימין לא הורישו. בספר של יהושע כתוב, ובני יהודה לא הורישו. זה אותה מלחמה, זה אותו אירוע, הם מרגישים את ה... והדבר המדהים מכולם, העיר בית אל. למי שייך את העיר בית אל? למה את אומרת בני יוסף? את אומרת, רכוש גנוב שייך לגנב, אבל נכסי דלא ניידה, אין להם גניבה. אחרת רמת הגולן שייך לסורים, ואת לא רוצה להגיד את זה, נכון? לא רוצה לשמוע כזה דבר. ויש שם רבי אלעזר הכפר לפני עסד. כפרה עליו. אז של מי היה בית אל באמת? אז רואים בספר יהושע פרק י"ט, למי זה היה שייך? פרק י"ח, סליחה. יהושע פרק י"ח. בית אל שייכת לבנימין. אז למה בכל זאת חשב שזה שייך לאפרים? כי בני יוסף בפרק א' של ספר שופטים שודדים את העיר הזאת באור היום. בזה איצטלה שהם בעצם עוד אחי הצעיר בנימין, בוא נעזור לך, אחי, נעזור לך. לקחו לו. עוד כפה. כמה אפשר לסבול? אני יכול לספר לכם סיפור, אתם צעירים, אתם לא זוכרים את זה, אבל לפני 18 שנה, בדיוק לפני 18 שנה, הציבור עולי אתיופיה, העולים מאתיופיה, יצאו בהפגנות מטורפות. ממש. הפגנת זעם שלא הייתה כמותה. באחת ההפגנות בירושלים נפגעו 70 שוטרים. מתי לאחרונה שמעתם בהפגנה כלשהי שנפצעו 3 שוטרים? תעשו ועדת חקירה. 70 שוטרים נפצעו. חלקם בינוני עד קשה. וראינו את אחד השוטרים, את אחד המפקדים. הרי איך זה שנפצעו כל כך הרבה שוטרים?
הצבא מתחלק ממני.
רגע, לא צבא, משטרה. אתה אומר, זה... למדו את הלקח, לא בטוח. ברוך השם שהציבור האתיופי קצת נרגע. לא שאנחנו כזה נחמדים אליו, אבל הם כנראה קצת נהיו יותר ישראליים. למדו שצריך, יש עוד דרכים להביע את זעמם. ותכף אני אסביר לכם למה זה קרה. והם פשוט אז ראינו את השוטר, אז השוטר אמר, הם זרקו עלינו אבנים, אבל אז הכתב שואל אותו, אבל בכל הפגנה זורקים אבנים. נכון? אז נכון, יש מקומות זורקים טיטולים. זה סוג של אבנים. ועוד בשבס, זורקים שבס, זורקים טיטול. תמיד זורקים אבנים השוטרים, זה התפקיד, לא? הם זורקים אבנים, הם מכניסים למעצר. ככה זה יחסי גומלין. אז איך זה שנפצעו כל כך הרבה שוטרים? אז הוא אומר, בלי להתבלבל. כן, בכל הפגנה זורקים אבנים, אבל האתיופים פוגעים. הם יודעים לצלוף, עם רוגת עוד. הוא זורק אבן, זה בול בראש. עכשיו, יש לו כסדה על הראש, נכון? אתם יודעים מה זה לחטוף אבן מנער אתיופי או בוגר אתיופי שזרק אבן על נמר וגונדר, עכשיו הוא זורק אבן על הכסדה של השוטר, השוטר רואה כוכבים שבועיים. אז זה, למה? למה זה היה? על מה ולמה יצא קצפם? במשך, מרגע שהם עלו לארץ, אנחנו הציבור הדתי הלאומי בלבלנו אותם. שלחנו את הנוער של בני עקיבא לקבל את פניהם בפרחים, בשדה התעופה. הם חשבים, הם באנו ארצה, והנה ארץ הקודש, והם מגיעים לשכונה שהם צריכים לגור שם, הפגנה של שכנים נגדם. ומורידים לנו יותר חדירות, לא רוצים אותם פה שילכו לרמלה. רמלה אומרים שילכו ללוד, ולוד אמרו שילכו לרחובות, רחובות אמרו שילכו לרעננה. מרגישים רע, מה, הם טיפשים? אז הם לא מבינים את השפה, אבל הם רואים שפת גוף. ואחר כך בכלל הרבנות פסקה שצריך איזה גיור לחומרה. והתקשורת הישראלית רק ליבטה את זה עוד יותר. במקום להסביר בטוב טעם ובשכל למה זה כדאי ולמה זה נכון, לעבור מבית לבית, מקייס לקייס, להסביר להם את האמת, את הנחיצות האמיתית, את החברות, את את האפשרות דווקא להיות חלק באמת אינטגרלי ממה שקורה פה בארץ. אז התקשורת יצר הצעה באיזה, מה, אנחנו לא יהודים? מה, אנחנו לא כמוכם? הבאתם אותו לארץ כי זה מדינת היהודים ואתם רואים שאנחנו צריכים גיור? לא מבינים את התרגולת הזאת. ומכה שנייה, מכה שלישית, הקיצונית מכולם, הביא לחד, פסל את כל מנות הדם של יוצאי אתיופיה. ואוויל עוד יותר גדול, פרסם את זה בתקשורת. טוב, זה זכות הציבור לדעת. זה הקש ששבר את גב הגמל. עד כאן. למה? ביבשת אפריקה יש איידס, הם הגיעו ביבשת אפריקה, שפוך את כל מנות הדם שלהם. אז מראש, אל תטרים, בסדר? יבוא יהודי אתיופי לטרים דם, תגיד לו, לא, לא צריך, בסדר, יש לנו מספיק. יילך אשר לך, שמור את הדם לעצמך. מטרימים אותו ושופכים, ועוד אחד ילך, הוא הולך להלשין, זה להגיד את זה לציבור. איפה השכל? יצא כזאת הפגנה, כל הזעם של השנים הראשונות שהם לא נקלטו פה כמו שצריך, ולא דבר על זה שהייתה מצוקה כלכלית, ואי הבנת התרבות, ושבירת המערך המשפחתי, כל השגיאות שעשו בעליות שנות ה-50, חזרו עוד פעם בשנות ה-80 וה-90. אז הנה זה הדוגמה. עכשיו למה אני אספר לכם את זה? כי אחת מבוגרותיי שלמדה אצלי במדרשה, בדיוק למדנו את זה, היא הייתה שנתיים שירות בחצרות יסף. עם נוער אתיופי. וכשהם יצאו להפגנות האלה והעדה שערה, היא באה אליי ואמרה, אני חייבת לנסוע השבת אל הנוער הזה, מה אני מלמדת אותם? אמרתי לה, תני להם את השיעור על זה, תצלמי להם, פילגש בגבעה, תלמדי אותם את כל הסיפור, תעשי איתם דיון. היא אומרת שזה היה יוצא מגדר הרגיל. הם כל כך הזדהו עם מה שקרה פה, שזה הוריד להם את ה... כאילו, היה דיון, שווה לעשות את זה עוד פעם, לזה להגיע. מסר לדורות שעבר ממש בדור שלנו. עד כאן שיעור ראשון. שיעור עליו.